לשיעורו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, על פרשת השבוע, פרשת וישב מקט, כפי שהוקלט שלשום, ערב חג החנוכה, במכון שי באוניברסיטת בר אילן.
ערב טוב.
אנחנו ערב החנוכה, ובין פרשיות וישב ומקץ, גם בגמרות שבהם אנחנו נמצאים עכשיו, בדפים היומיים שניסינו להילוות אליהם מאמצע ספר בראשית, אנחנו נמצאים בדיוק בסוגיות החנוכה. ואני מבקש, אם נספיק עוד להגיע גם לענייני הגמרא ואגבה לחנוכה, זה יהיה לקראת סוף הדברים, אני מבקש לעסוק בין שתי הפרשיות שלנו, בין וישב שקראנו בשבת שעברה לבין פרשת מקץ. ואני מבקש לעסוק הפעם בנושא שנדמה לי לא מרבים לעסוק בו, והוא בפרשיות הנכדים של יעקב. אנחנו עוסקים באבות ועוסקים הרבה מאוד בבנים, אבל יש פסוקים לא מעטים שעוסקים בנכדים. בעצם ישנן שתי קבוצות נכדים בלבד, שעליהם המספר המקראי בקודש מספר בהרחבה. הידועים שבהם זה אפרים ומנשה, בניו של יוסף, הנולדים בפרשת מקץ בשבת שלפנינו, והפרשיות המרוכזות יותר והפחות מדוברות והיותר עלומות הם של בניו של יהודה, ער ועונן. אחר כך שאלה שאנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה איתו בהמשך, ואחרי זה פרץ וזרח שבאים מיהודה ותמר. אלה שתי קבוצות הנכדים, בני יהודה ובני יוסף, שעליהם מדברת התורה בספר בראשית. ברמיזה מופיעים עוד שמות, לא כשמות, ראובן אומר לאביו, שעה שהוא מנסה לשכנע אותו בפרשת מקץ, שיאפשר לו לערוב את בנימין, את הנער, וללכת למצרים ולהחזיר אותו, הוא אומר לו את הביטוי, את שני בניי תמיד, אם לא אביאנו אליך. אולי לא תמיד שמים לב, אבל הביטוי הזה בבית יעקב סבא יש משמעות מאוד קשה. שני נכדים שמתו כבר היו אצל יהודה. כל הנכדים שעליהם מסופר זה שניים שניים. ער ועונן שמתים, שאלה נעלם בשטח. עוד מעט נגיע לפסוקים. תמר ממתינה לו, שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שאלה בני. היא רואה ששאלה גדל והיא לא ניתנה לו לאישה, עוד מעט נחזור לכל הסיפור הזה. ושאלה נעלם. פוגשים אותו אגב בדברי הימים. מגיע לזה. ובמקום שאלה מופיעה בדרך מופלאה התופעה החדשה של שניים אחרים, של פרץ וזרח. וליוסף יולדו שני בנים גם כן, אפרים ומנשה. וההבדל בין שתי הקבוצות הוא בולט מאוד, ואני מדבר עכשיו בשתי הקבוצות בעיקר על ער ועונן מול אפרים ומנשה. כי על פרץ וזרח איננו יודעים כלום מכאן. אנחנו רק יודעים שפרץ הוא בסופו של דבר אבי דוד ואבי משיח בן דוד. אבל אין לנו עליהם שום דבר מלבד הידיעה שיהודה קורא לזה פרץ ולזה זרח ונותן נימוק למה פרצת עליך פרץ. על ער ועונן יש לנו סיפור. ההבדל הבולט בין שתי קבוצות הנכדים הוא בכל בעצם. ער ועונן נולדים בתוך פרשה סבוכה, יהודה יורד מאת אחיו, אחרי ההצעה של יהודה למכור את יוסף למצרים, מבצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, לכו ונמכרנו לאיש מעילים וידינו אל תהיבו. יהודה יורד מאת אחיו, ובבית הראשון שמספרים לנו על בני יעקב שמוקם, מתרחשת טרגדיה נוראית. הוא לוקח את בת שועה, הוא נושא אותה, ונולדים ער ועונן ושאלה, אגב, בלי הסבר לשמות. בתוך פרשיות של הסברי השמות מוקדשים פסוקים שלמים וחשובים מאוד. כל אחד מן השמות של בני יעקב מוסבר בדיוק על ידי האימהות או האבות. כך לפני כן, כאן סתמי לגמרי. ויקרא את שמו ער, ותקרא את שמו עונן, ותקרא את שמו שאלה. רק אצל שאלה, לא הסבר, רק כתוב המקום, ואולי זה נותן לנו קצת תחושה לאווירה שמתרחשת. והיה בכזיב בלידתה אותו. ואז בת שועה אשתו מתה, והוא ברבות הימים מתנחם אחרי מות אשתו ומות שני בניו. את תמר הוא מבקש ממנה להמתין, תמר שהוא ביקש מעונן, הבן השני, שייבם ויקח את תמר ויקים זרע לאחיו המת. אבל עונן משחט זרו ארצה, והקדוש ברוך הוא ממית גם אותו. ננסה להגיע בהמשך לחטא הזה, לעונש הזה. ובעצם משני הבנים האלה אין לא זרע ולא שארית ולא המשך, ויש חידלון מוחלט. אצל אפרים ומנשה הכל בדיוק הפוך. כבר בשמות. הם נולדים בטרם תבוא שנת הרעב. הם נקראים בשמות של המון תקווה, של המון אמונה. כי הפרני אלוהים בארץ עוני. כי נשני אלוהים מכל עמלי ואת כל בית אבי. מנשה ואפרים נולדים אצל יוסף במצרים, רחוק מאוד מיוסף, רחוק מאוד מיהודה, מבניו של יהודה, מכל האחים כולם. ומנשה ואפרים הם לא רק הנכדים הנוספים היחידים שעליהם מדובר בספר בראשית, הם גם היחידים שספר בראשית מסתיים בזה, שהם עצמם מסיימים את פגישתם איתנו בספר בראשית, כשהם עצמם פוגשים נכדים ונינים. גם בני מחיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף. יוסף רואה בני שילישים, הוא רואה נכדים, נינים, אולי חימישים. יהודה, ער ועונן. אלה שני הסיפורים היחידים, ו... בלי לתרוח יותר מדי. התורה מבקשת מאיתנו לעשות את ההשוואה הזו. זה שרק בנכדים האלה עוסקים זה די ברור. בסופו של דבר, המתח הגדול הוא בין שתי תפיסות בבית. בין התפיסה של יהודה לתפיסה של יוסף. כל כמה שמנסים איכשהו לטייח את המתח בין יהודה ליוסף ולתת לאחרים להיכנס לעסק, זה לא עובד. ראובן מנסה להציע הצעות, ראובן מנסה להציע את עצמו כערב, ראובן מנסה להציל את יוסף למען הציל אותו מידם. בסופו של דבר האחים נותנים עיניהם ביהודה. יהודה הוא המנהיג ויוסף הוא המנהיג. יוסף חולם חלומות ויהודה חולם חלומות. ואותנו מעניין לראות איך מתפתחים שני הבתים האלה. שני בנים פה ושני בנים פה. זה מה שהמקרא מבקש מאיתנו ללמוד בספר בראשית על דור הנכדים, על ההמשך של יעקב. מה שאגב יברך יעקב את נכדיו אפרים ומנשה, זה שהם יזכו להיקרא שמו ושם אבותיו עליהם, וידגו לרוב בקרב הארץ. כל כך הפוך מער ועונן. התחלתי בהשוואה בין סיפורי הנכדים, כדי להיכנס קודם כל לפרשייה של ער ועונן. זו פרשייה שכמעט לא עוסקים בה, נדמה לי, והאמת היא שהסיבה מאוד ברורה. כי כל פרק למדחת בספר בראשית מופיע, הייתי קורא לו בסוגריים, כביכול. הוא ממש באמצע. יש מתח. האחים כבר מכרו את יוסף. המדנים כבר מכרו אותו במצרים, והוא כבר הגיע לפוטיפר, והוא נמצא עכשיו אצל פוטיפר סריס פרעו. ואנחנו מחכים לראות מה מתרחש עכשיו. האחים הגיעו עם הקטונת, עם הקוטונת המגואלת בדם אל יעקב, והוא פסק טרוף טורף יוסף, חיה רעה אכלת הוא. הוא ממען להינחם. ואנחנו מחכים לראות איך ממשיך הדבר הזה שאנחנו יודעים שצריך להימשך. ובאמצע פתאום הפסקה. ויהי בעת ההיא וירד יהודה מעת אחיו, מקור שתיים, הפסוקים כולם, חלקם של הפסוקים מתוך הפרשה כולה אני מביא פה, ויתד איש הדולמי ושמו חירה, ואתה לא מבין בכלל מה כל הפרשה הזאת מחפשת כאן באמצע. עד כדי כך לא מובן מה היא מחפשת, שאני אזכיר על פה הפסוק שבא מיד אחרי סיום הפרשה, שכל שני הבנים מתים ויהודה יורד ולוקח את תמר ופרץ וזרח נולדים, הפסוק שבא אחרי, בפרק למתת, פסוק א', הוא בעברית של היום, להבדיל ממש מה שנקרא אצלנו לפעמים תקציר הפרקים הקודמים. הוא ממש חזרה, כדי שלא נשכח. כתוב שם, ויוסף הורד מצרימה, ויקנהו פוטיפר סריס פרעו שר הטבחים, מיד האיש מעילים אשר הורידוהו שם. ורשי במקום אומר, את כל הפסוק הזה כולו אני כבר יודע. שום דבר לא התחדש. רק רצו להזכיר לנו מאיפה יצאנו. אז יש פעמים שהתורה עוצרת ומספרת סיפור באמצע, ואנחנו מבינים לבד שצריך לראות כאן איזשהו משהו במכלול, להבין איך זה מתחבר. אבל כאן כאילו התורה מבקשת להדגיש לנו את זה עוד יותר, כי הסיפור הוא ארוך. הוא כל פרק למתחת. אבל מה שקורה לנו בדרך כלל בגלל הסיפור הזה, הוא שאנחנו רואים את המכלול של העניין, ומבינים שמגמת הסיפור בסופו של דבר היא להגיע אל הסוף, שמיהודה יוצא פרץ וזרח, ומיוסף במצרים מתגלגלים הדברים כמו שהם מתגלגלים, והוא מגיע להיות משנה למלך. אולי לכן אנחנו קצת פחות עוסקים בפרטים של סיפור הביניים הזה. כי בעברית שלנו הוא כאילו רק מחבר בין הסיפורים. אבל כשנעמיק קצת, יש לו משמעות עצומה בפני עצמו, ואז זה תופס משמעות הרבה יותר גדולה נדמה לי, כחלק מהמכלול כולו. חז"ל אגב הרגישו את זה אולי לפני שנמשיך את הפסוקים במקור אחד בבראשית רבה מיד. והיא בעת ההיא. זה הפסוק שפתחנו בו, וירד יהודה מעת אחיו, וירד יהודה. רבי שמואל בר נחמני פתח, כי אנוכי ידעתי את המחשבות, פסוק בירמיה. שבטים היו עסוקים במחירתו של יוסף. הזכרנו פעם את המדרש הזה. ויוסף היה עסוק בסקו ובתעניתו. ראובן היה עסוק בסקו ובתעניתו. ויעקב היה עסוק בסקו ותעניתו, ויהודה היה עסוק לקח לו אישה. המדרש מבקש כאילו ממר, אז כולם עסוקים. מה עושה הקודש ברוך הוא כשכולם עסוקים? כל אחד עסוק. והקדוש ברוך הוא היה עוסק בורא אורו של משיח. ככה מתנהל העולם. שבטים מוכרים פה מוכרים ופה קונים, ופה אבילים ופה סק ופה תענית ופה אישה ופה חיים. ומי שעסוק לקח לו אישה, בסופו של דבר יעסוק בסק ובתענית. ומי שעסוק בסק ובתענית, עוד 22 שנה יתגלה שהוא בסופו של דבר עסוק בשמחה. הכל הפוך על הפוך. והקדוש ברוך הוא עוסק בורא אורו של משיח. זה המהלך. ואורו של משיח צריך להתגלות מפרץ פה, ומיוסף שם, ומשיח בן יוסף, ומשיח בן דוד, ואנחנו צריכים לפחות להבין רק את זה שאנחנו לא מבינים איך זה מתרחש. והמדרש רוצה להגיד זו המגמה הראשונה של ההפסקה באמצע. כשכולם עסוקים ואתה מחכה להמשך העלילה, תדע לך שיש משהו אחר לגמרי בעולם שרוקם אותה, ולא אתה. חז"ל מוסיפים תוספת. ויהי בעת ההיא וירד יהודה, בטרם תחיל ילדה, כך מסיים ישעיה את נבואותיו, בטרם יבוא חבלה והמליט הזכר, מי ראה כזאת, מי שמע כאלה, היוולד, אם היוולד גוי פעם אחת, כי חלה גם ילדה ציון את בניה וכו'. קודם שלא נולד משעבד הראשון, כבר נולד גואל האחרון. עוד לפני שאנחנו נכנסים לתוך מצרים ומתחילים לספר על פרעו, עוצרים רגע ורוצים להראות לכם מה קורה בסוף. הסוף התחיל. איך אותו מדרש מפורסם שעובר הערבי שם בתשעה באב, ואומר ליהודי, יהודי, יהודי, התר פרתך, התר מחרשתך, שבית מקדשכם חרב. ואחר כך הוא עובר ואומר לו, אסור פרתך, אסור מחרשתך, שגואל אחרון נולד. אנחנו לא רואים איך, אנחנו לא מבינים איך, אבל הדברים מתחברים. זאת המגמה הברורה מלמעלה. אבל הפעם אני מבקש לצאת מהמגמה הזאת, ולחזור אליה דרך הפרטים של הפרשה. מה קורה בבית הראשון שמסופר עליו אצל הנכדים של יעקב אבינו, שהיו אמורים להיות ממשיכי המלוכה של שבט יהודה? ער ועונן ושאלה אצל יהודה ובת שוע שאפילו לא מוזכרת בשמה. נחזור לפסוקים. בהמשך מקור 2. וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע, ויקחיה ויבוא אליה. ותהר ותלד בן ויקרא את שמו ער, ותהר עוד ותלד בן ותקרא את שמו עונן, ותוסף עוד ותלד בן ותקרא את שמו שאלה. תראו את המהירות, הכל בלי שום תוספת, בלי שום הסבר. והיה בכזיב בלידתה אותו. רש"י מרגיש ואומר מיד, לא מובא פה, והיה בכזיב בלידתה אותו, ורש"י מוכיח למה אין ברירה אלא לפרש כך. שם המקום הוא על שם האווירה כולה. הכל אכזב. ויקח יהודה אישה לער בכורו ושמה תמר, ויהי ער בכור יהודה. כל פעם הוא מוזכר כבכור יהודה, אנחנו כבר יודעים את זה. אבל אנחנו מבינים מה המשמעות של מה צריך להיות בכור יהודה? אנחנו תופסים את האווירה בבית הזה עכשיו כשיוסף נמכר ואבא מסרב להינחם ויש אסון בתוך הבית וכל העיניים נשואות ליהודה והחלומות של יוסף לא מקובלים על האחים ויהודה הוא המנהיג ועכשיו נולד בכור ליהודה והאישה שלוקחים ליהודה יתברר לנו בהמשך שהיא אישה גדולה מאוד זאת תמר שבסופו של דבר עם יהודה תביא את פרץ וזרח. ער נקרא הרבה פעמים בכור יהודה. אבל לא כתוב עליו כלום, גם לא על החטא שלו. רק כתוב דבר אחד. ויהי ער בכור יהודה רע בעיני השם, ואתה מרגיש מיד את מה שחז"ל רוצים, הער התהפך לרע. חז"ל במקום במדרש. ויהי ער בכור יהודה רע בעיני השם, איך אומר הרמב"ן מצד שמאל למעלה במקור 5, נראה אותו רק בשורה אחת. ויהי ער בכור יהודה, עוד שנייה נחזור לשורות הראשונות אחר כך, ויקרא את שמו ער, יהודה קרא לבנו ער מלשון עוררה את גבורתך. ער זו ערנות, כפשוטו. עוררה את גבורתך, זה הגור אריה יהודה. זה הגיבור, זה האריה. ויש שינה קשה בבית של יעקב. יש מצב נורא, וצריך עכשיו בשורה, צריך אור, צריך תקווה, וצריך עירנות. כי אבא הזקן אומר, טרוף טורף, לא רק יוסף, החלומות שלו טורפו, השילוב הזה של את אחי אנוכי מבקש טורף, הכל נגמר. כשאני אומר שהעיניים נשואות אל יהודה, הן נשואות אליו קשה מאוד, אתה אמרת לנו בסופו של דבר לשים אותו במצרים. עכשיו אתה צריך גם להמשיך את ההנהגה. איך אומר רש"י, נחזור עוד רגע לרמב"ן במקור 4, ויהי בעת ההיא, למה נסמכה פרשה זו לכאן והפסיק בפרשתו של יוסף? מה שאמרנו, יש פה הפסקה מוחלטת כזו באמצע. ללמד שהורידוהו אחיו מגדולתו, וירד יהודה מאת אחיו, ויתעד איש אדולמי ושמו חירה. כשראו בצרת אביהם אמרו, אתה אמרת למוכרו, אילו אמרת להשיבו היינו שומעים לך. כשקוראים את רש"י סתם לא תופסים. זו טענה של עם כלפי המנהיג, כשבעצם הכל נגמר. נכון שאנחנו עשינו את האווירה הזאת, הכל נכון. אבל אתה רואה ששמענו לך. ויהודה צריך לתת תשובות. והוא רוצה לתת תשובה בדמותו של ער. והוא קורא לבן שלו ער. אם נשים לב טוב בפסוקים, תסתכלו שוב במקור 2, תראו שרק לראשון קורא יהודה את השם. כדאי לדייק. פסוק ג', ותהר ותילד בן ויקרא. מי? יהודה. ותהר עוד ותילד בן ותקרא. ותהר עוד ותילד בן ותקרא את שמו שלה. רק ער נקרא כך, על ידי האבא. והרמב"ן גומר, יהודה קרא לבנו ער מלשון עוררה את גבורתך. ואשתו קראה שם השני עונן, וההצעה של הרמב"ן היא כל כך פשוטה, לכן הבאתי אותו, כי זה ממש פשוטו של מקרא, אנחנו מכירים את השם עונן. מעשה עונן, השחטת הזרע של עונן, שנגיע אליה מיד, עוד לא היה קיים בעולם, המושג. זה מעשה עונן שנקרא על שמו. כלומר, עד עכשיו יש לנו רק משמעות אחת למושג הזה. בן עוני. לא אכלתי בעוני ממנו. עונן הוא מי שמדבר על הצער, על האבל. זו האווירה. היא קוראת לו עונן, כמו שרחל שקשה בלידתה קוראת לבנה בן עוני. אלא ששם אביו קרא לו בנימין, על שם השאיפה הגדולה, על קץ הימין, על משהו אחר, רחוק. וכאן גם ליהודה אין כוח לתקן את מה שעושה בתשועה, כי גם הוא מרגיש את ההרגשה הזו. הרמב"ן ממשיך, ואשתו קראה שם השני עונן ולא סיפר הכתוב למה. וייתכן שתקש בלידתה, כי דרך נשים לקרוא שם בניהם על זה, כאם יעבץ שקרא שמו יעבץ לאמור כי ילדתי בעצב דברי הימים. והוא מזכיר עוד דוגמאות, וכמובן הוא מזכיר שם הרמב"ן את רחל עם בן עוני. אבל ער הופך להיות רע. המדרש רבה בבראשית אומר, ויקרא את שמו ער, שהוא ער מן העולם. יש מי שמסבירים שם שהוא ער מן העולם, שהוא רק, כמו שמערין מכלי לכלי מים. יש מי שמסביר מלשון ערער בערבה. הציפיות, מערכת הציפיות, הכל נגמר. הוא נקרא על שם השאיפה של עוררה את גבורתך. מעניין שהרמב"ן אגב לא אומר שלא פירש הכתוב למה קרא יהודה לער ער, הוא אומר את זה רק בעונן. כי הרמב"ן הבין שהפשט בער הוא ברור לגמרי, ער זה ער. ער זה ההפך מעייף, זה ההפך מישן. לא ברור שעכשיו צריך לקרוא לילד ער? הרמב"ן אומר, זה שהתורה לא הסבירה למה הוא קרא לו ער, זה פשוט, כי זה עוררה את גבורתך. אנחנו זקוקים עכשיו לגבורה הזאת, ריבונו של עולם. ואל מי אם לא אצל בחור יהודה אנחנו זקוקים לזה? חזרה לפסוקים. אר רע בעיני השם, אבל מה רעתו? לא כתוב. ויהי אר בחור יהודה, פסוק זין, רע בעיני השם, וימיתהו השם. אגב, לא כתוב ויהי אר בחור יהודה רע. כלומר, איך הוא היה בעיני הבריות? בסדר גמור. איש לא אמר עליו כלום. הכל בן אדם למקום, ואנחנו לא יודעים על מה מדובר. ויאמר יהודה לאונן, בוא אל אשת אחיך, ויבם אותה, והקם זרע לאחיך. יהודה מכניס אותנו ארבעה ספרים לפני פרשת הייבום בספר דברים, כבר לפרשת הייבום. חסד. שתי הלכות יש בתורה, שסותרות אחת את השנייה. האחת היא שאסור לאיש לשאת את אחות אשתו בחייה. השנייה היא, שאם חלילה מת האח וזרע אין לו, אז חייב האיש לשאת את אחות אשתו, כדי להקים זרע לאחיו המת. את אשת אחיו, כדי להקים זרע לאחיו המת. זו פרשה גדולה של חסד. אגב, זה דבר מרתק. מאיפה מגיע משיח בן דוד? אם אונן היה לוקח את תמר ועושה את הייבום, כל המהלך אולי היה אחר. אבל ייבום חייב להיות במהלך. נעשה את זה בועז עם רות. שם מחפשים יבם. מישהו צריך לגאול. למה לגאול? כי היו שני בנים שמתו. וקראו להם בשני שמות מאוד מאוד מאכזבים. מחלון וחיליון אפרטים. והם תיארו הרבה כליה והרבה גמירה, כמו מה שקרה כאן. וצריך היה את הפעולה הזאת, מצווה נדירה שפתאום מתעסקים בה בספר בראשית בלי שלמדנו עליה בכלל. הרי התורה מלמדת עליה עוד ארבעה חומשים. אבל בבית יהודה ברור שצריך את המהלך. וידע אונן, זה בסוגריים, אולי נחזור לזה. כי לא יהיה הזרע. והיה אם בא אל אשת אחיו ושיחת ארצה. לבלתי נתון זרע לאחיו. מה עשה רע אונן כבר כתוב בפירוש. אין אנטיתזה גדולה יותר לאיבום. הקדוש ברוך הוא כביכול הפך את התורה וקבע שאדם חייב לשנות את ההלכה ולשאת את אשת אחיו רק מפני עניין החסד של להקים זרע לאחיו המת. אבל אונן לא מבין בכלל את אהבה האמינה. אצל אונן בדיוק הפוך. כל עניינו זה המציאות הפרטנית שלו. כדי שלא תיווצר כאן המשכיות לאחיו המת. אגב, מן הצד האחד הם בני יהודה. מן הצד השני הם בני אישה כנענית. בת שועה, איש כנעני, כך הוא נקרא. התרגלנו בפרשות הקודמות שהאבות שלנו מאוד מאוד תרחו שלא להשיא את בניהם לכנעניות. התרגלנו גם לדעת שאצל כנען, בן חם, שם היו בדיוק בעיות מאותו עניין, מאותו סוג, מאותה משפחה. כנען וחם היו אלה שראו את ערוות אביהם נוח כשהוא הקיץ ושתה מיינו. סירסו אותו לפי דעה אחת ברש"י, רבעו אותו לפי דעה אחת ברש"י, כך או כך, מעשה ארץ כנען אשר אתם הולכים אליה, זה זה וזה זה. ויהודה, שאמור להמשיך את הכל, מת כי הוא עושה רע, עוד לא מתגלה בדיוק מה, אבל הנה נגלה עוד שנייה, ואצל אונן כבר מתגלה, שהסוג הכנעני הזה של הבעיות, שבגללם היה מבול בעולם, ובגללם לא יכול היה נוח להמשיך את המהלך, ובגללם צריך היה את אברהם שיירש את ארץ כנען כדי לתקן את הסגנון של כנען, בן המלך העתידי, בכור יהודה, עוררה את גבורתך, ואחריו אונן, נופלים בדיוק באותו סיפור. הנה הפסוק מסיים. וירא בעיני השם אשר עשה, וימת גם אותו. ורשי מיד על פי חז"ל ביבמות, פשוט. וימת גם אותו, הגם מיותר. אנחנו מבינים שגם הוא מת. אנחנו קולטים את הטרגדיה. הגם בא להגיד לא רק שהוא מת. הגם בא להגיד שגם החטא הוא אותו חטא. אבל אם החטא הוא אותו חטא, הרי סיבת החטא לא יכולה להיות אותה סיבת חטא. הרי למה אונן שיחט את זרו ארצה? כדי לא להקים זרע לאחיו המת. אז אם חטאו של זה שהוא שיחט את זרעו ולא בעל תמר ולא יצר אישות ומשפחה והמשכיות וחיים, אם זה החטא, למה הוא עשה את זה? הרי אונן עשה את זה כדי לא להמשיך את אבל למה עשה את זה? ורשי אומר מיד, רע בעיני השם בסוף מקור 4, כרעתו של אונן. משחית את זרעו שנאמר באונן וימת גם אותו כמיטתו של מיטתו של אונן. ולמה היה משחית זרעו? כדי שלא תתעבר ויקחיש יופיה. זה פלאי פלאות. אגב שוב, אנחנו כבר רגילים, כשרשי לא מביא עוד הווה אמינא אחרת לפירוש, הוא מבקש שנלמד כך. הוא יכול היה לתת פה מיליון דברים אחרים. הוא מבקש להגיד, זה לא מדרש, זה לא אגדה. זה המהלך. ואונן מתים מאותה סיבה. אז זה מהותי להבנת הפרשה והפרשות, ומכירת יוסף והיציאה ממצרים, והירידה, ויהודה, ויוסף, הכל הכל קשור כאן. איך? ההבדל בין לאונן, אגב, בהמשך הפסוקים, ברור, אני מקוצר הזמן לא אכנס באריכות, יהודה אומר לתמר קלתו, אולי נראה אותו, בכל זאת, שבי אלמנה בית אביך, עד יגדל שאלה בני, כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו. איך יהודה מנתח? מה הסיבה שמתים הבנים? היא. איך אומר רשי? אישה טובה זו, אבל מקברת את בעליה. ואולי אתה לא מנתח, נכון? אולי הם? ולכן שאלה גדל, אבל היא רואה שהיא לא ניתנה לו לאישה. ולכן היא ממתינה לו בפתח עיניים. ולכן היא מחכה ליהודה. אגב, אני אף פעם לא הבנתי. יהודה אומר כאשר היא מגיעה ואומרת, לאיש אשר אלה לא אנוכי הרה, היא אומרת את זה רק ליהודה, איש לא יודע מזה. ממנה למדו חז"ל את הדבר הגדול ביותר בבן אדם לחברו. היא מוצאת, היא כבר מוצאת להישרף. והיא שלחה לחמיה לאמור, לאיש אשר אלה לא אנוכי הרה, הקרנה, למי החותמת והפתילים האלה? וחז"ל אומרים, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ועל ילבין פני חברו ברבים. אגב, סוגריים בלבד, הזכרנו פעם, בעל ספר החרדים בצפת, הזכרנו אותו, אומר שזה לא גוזמה, שזו הלכה. לא חשוב אם זה נפסק כך או לא. או היחיד שאומר כך. אבל שנבין על מה מדובר. אומר, זה לא איזה מין מושג כזה כמו נוח לו לאדם שנהפכה שדייתו על פניו. כשיש לך אלטרנטיבה בין זה לזה, תבחר בזה. אבל זה תמר. ואיך יהודה עונה? צדקה ממני. כי על כן לא נתתיה לשאלה בני. צדקה ממני. רש"י אומר צדקה היא וממני היא מעוברת. או צדקה ורוח הקודש צובחת ואומרת ממני הכל נעשה. ותמיד מתפעלים מיהודה שנקרא כך וזוכה למלוכה כי הוא הודה. ואני אף פעם לא הבנתי למה הוא זוכה ליהודה כי הוא הודה. בסופו של דבר זה מאוד אנושי. זה הבנים שלו. משהו לא יבא. הילדים שלו נמצאים אצלה ברכב. כמשלוש חודשים. איך היינו יכולים לראות אותו אם הוא לא היה מודה? איך היינו קוראים את הסיפור הזה אם היה בכלל אבא אמינה של מהלך אחר עכשיו? מה, זה happy end? זה לפחות הטיפה האחת המתוקה בתוך סיפור כל כך קשה, כל כך טרגי. וזכה יהודה למלוכה כי הודה. נדמה לי שהפרשה הזו לא יכולה להילמד דרך אגב. זה ודאי שיש לה פאזה אחת לפרשה הזו שהיא עוסקת בהולדת משיח. פרקים שלמים בתורה עוסקים בהולדת משיח. עד שיבוא. טרם נולד משעבד ראשון, כבר נולד גואל אחרון. הזוהר הקדוש, ולא ניכנס, מובא פה במקור שלוש האלשך שמביא רק חלק, לא ניכנס בכלל, רואים באר ועונן, ואחרי זה בפרץ וזרח, בעצם תיקון של אר ועונן, נשמות זהות וכו', לא נכנס לזה בכלל. זה מהלך אחד שעוסק במשיח. אני מבקש ללמוד את הדברים כפשוטם. אר הוא מרכז הפרשה. הוא נקרא בכור יהודה, ועוד הערה אחת חשובה, הוא אדם מרכזי מאוד. על פי חז"ל יש מחלוקת אם היו מאות צעירים, מתי זה היה כל הסיפור? ביחס מקביל ללידת בני יוסף. מה הקדים את מה? הרי אין תיאור מדויק. זה לא חשוב בכלל. אבל יש הערה מעניינת מי זה ער, בכל זאת. לא כתוב כלום מה קרה עם שאלה. אנחנו גם לא ניכנס לשאלה. שאלה לא קיבל את תמר. והמקרא לא מספר עליו אף מילה נוספת. הוא יופיע שאלה בדברי הימים. ושם הוא יופיע בתור שאלה בן יהודה, אין אף אחד אחר. וזה. ושם, רק במילה אחת מתוך פסוקים שלמים במקור שש, יופיע שאלה עם 10 בנים. והראשון שבהם ייקרא בני שאלה בן יהודה, אר אבי לך. אין אחר כך עונן. תחפשו. יש אר. שלה ידע את הסיפור, אבל הבן שלו הוא קרא על שם אר. לא על שם עונן. ולבחור שלו הוא קרא על שם אר. הציפייה האדירה שהייתה של עוררה את גבורתך ממשיכה לחיות אצל שאלה. מי זה אר? רש"י מביא לנו. לא רצה להכחיש את יופייה של תמר, ולכן לא רצה שתתעבר. ולכן השחית את זרעו כדי שלא תתעבר אשתו. הפרשות שאנחנו בתוכם הן בעצם פרשות ההתהוות של המשפחה שהופכת להיות לעם. פעם ראשונה שאנחנו אמורים להיתקל עכשיו ב-12 בנים שיוצרים 12 משפחות. עד עכשיו עסקנו במושג עם באבות. לאט לאט נפגשנו בפרשות האחרונות בבנים. עכשיו צריכה בעצם להיווצר לראשונה המשפחה. אפרים ומנשה מופיעים מההתחלה כפרים ורבים. אפרים, הפרני. הם מופיעים בברכה כידגו לרוב בקרב הארץ. בני אדם יחידים שמקבלים ברכה לפרות כדגים. ער ועונן בדיוק ההפך. ער ועונן בעצם מחליטים שהם לא רוצים להמשיך את התפקיד. בוא נשאל בשפה מודרנית. האם המעשה של ער נחשב בשכל הפשוט שלנו? מושחק? לא מוסרי? מה עשה ער בעצם? לא עונן. עונן לא רצה להקים שם לאחיו. ער לא רצה לפגוע באף אחד. הוא אהב את תמר, אולי הוא ראה את ערכה, אולי מה שהוא ראה את יופיה זה לא רק את יופיה הפשוט, אלא את עניינה ואת יופיה של תמר. וער לא רוצה לפגוע בתמר. ער רוצה להמשיך להנות ערכית, נפשית, פיזית, הכל יחד. מהדבר הגדול הזה שהוא רואה, בלי להיות חלק מהמהלך הזה של אבות ובנים. בהתלבטות בין המימוש האישי שלו, להיותו חלק מכלל, ער לא מוצא את עצמו. אנחנו לא מכירים בעיה כזאת? זה שהוא בחור יהודה זה מאוד חשוב. זה בדיוק מה שמלחיץ. כל המערכת מצפה ממנו. כולם קוראים לו בחור יהודה, קוראים לו עוררה את גבורתך. הוא לא רוצה לעשות רע לאף אחד. הוא לא רוצה לפגוע באף אדם. הוא בסך הכל רוצה למנוע את עצמו מלהשתלב בתוך העשייה האלוקית הזאת של פריה ולוויה. הוא את זרעו משחית ארצה, בלי לפגוע. הוא לא הורג, הוא אפילו לא מוכר את אחיו, הוא לא עושה כלום. ער לא רע בעיני הבריות, כי בעיני הבריות לא מובן שום דבר. הוא רע בעיני השם. בתוך סיפור התהוות המשפחה שהופכת להיות לעם, מופיעה כאילו בהצנאה, בעיה שתהיה אחר כך מובילה אותנו כל הדרך בהיסטוריה. הסתירה שקיימת, אם קיימת, בין החיים הפרטיים שלי לחובה הכללית שלי, להיסטוריה שלי, לאבא שלי, לבן שלי, לנכד שלי. וער ועונן עושים את ההפך הגמור ממה שעושים אפרים ומנשה. הסתירה הזאת יכולה להיות מובנת רק כשבודדים הופכים להיות לעם. פעם הבאה, אגב, שזה יתרחש בצורה מאוד דומה, ברמה של עם כבר, יהיה בתחילת ספר במדבר. שם 10 פרקים ראשונים של ספר במדבר, הם פרקים מאוד מאוד טכניים. בצבא היינו קוראים להם טסים. ממש תרגילי סדר. מפקדים. דגל מחנה דן, דגל מחנה יהודה, דגל מחנה אפרים, דגל מחנה ראובן. כל אחד עומד במקום שהוא יודע בדיוק איפה הוא. המשכן באמצע. הזר הקרב יומת. אגב, תזכרו, זה עם שרק אתמול. כל אחד הקריב בבמות. לא היה משכן. ממילא גם לא היה שבט לוי. כל אחד הקריב והבכור שלו הקריב. אנחנו מבינים אגב את המושג בכורה כשאנחנו עוד נמצאים אצל יהודה וער. הכל היה פרטי לחלוטין. פתאום מתכוננים לארץ. גם הנשיאים, כשהם כבר צריכים להתחיל לתפקד כנשיאים, מופיעים בפרשה ארוכה ארוכה שנתחיל לקרוא בתורה אותה מחרתיים בבוקר. את פרשת הנשיאים וחנוכת המזבח. וכל פעם, פרשה יחידה כזו במקרא, ארוכה כל כך, כל נשיא מביא בדיוק מה שהנשיא השני מביא. קערת כסף אחת משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, אותו מספר גרגרי סולת. אין שום ביטוי אישי, פרטי, כמו בבמות. הכל נהיה מסודר. והזר הקרב יומת, זה לא רק אם ישראל נכנס לתוך קודש הקודשים, ואם לוי נכנס, אם כהן נכנס, אם הכהן שלא נמצא במשמרת נכנס למקום שלא צריך, כל אחד צריך לדעת את המטר שלו. יש דגלים, ויש צבעים, ויש משבצות. מצד אחד זה עושה הרגשה נהדרת, אתה מחובר למשהו. מה קורה מצד שני? מצד שני מתחילה תופעה של תחושה שהפרט נמחק. הפרט לא מופיע כפרט. איפה האישיות הפרטית שלי? המיוחדות הפרטית שלי? הזכרנו את זה פעם, זה מרתק. באמצע 10 הפרקים מופיעים 2 פרקים שכל הפרשנים שואלים מה הם מחפשים שם. לא קשורים בכלל. פרק אחד עוסק בנזיר, והפרק השני באישה סוטה. אחר כך בכמה פסוקים הדין של צרוע וזב שצריך לשלח מחוץ למחנה, ובסוף, בכלל לא מובן, ברכת כהנים. באמצע, 10 הפרקים מסתיימים בנונים הפוכות, ואז ויהי בנסוע הארון ויומר משה, ואחר כך מתחילות הצרות. ויהי העם כמתעוננים, האספסוף מתהווה תאווה, אלדד ומידד. אחרי זה כל ההמשך של ספר במדבר. לעניות דעתי, המהלך הוא פשוט מאוד. העם נהיה עם. יש מסגרת. המסגרת היא חיונית. בשונה. באחר. שני החריגים הגדולים ביותר של התורה הם הסופר צדיק, הנזיר, והסופר ההפך. האישה הסוטה. אלה שתי סטיות מהנורמה. זה פוסקים בהם. הם בכלל שייכים לספרים אחרים. מחנה הוא מחנה רק אם יודעים להמתין 7 ימים כי יש צרוע מחוץ למחנה. הוא צרוע. הוא מחוץ, אבל הוא מחוץ למחנה. ולכן הוא חלק מהמחנה. תיסגר 7 ימים, אחר תעשה. וממתינים. מה עושה שם ברכת כהנים? זה פלאי פלאות. הכהנים הם השבט שבעצם גורם לעם הזה את התחושה שלקחו לו את הביטוי האישי שלו. עד להופעתם של הכהנים במדבר, יש לכל אחד את הבחור שלו בבית. איך הזכרנו פעם את אותו ספורנו נפלא שאומר שם בביאור מעשרות, ביארתי הקודש מן הבית וגם נתתיו ללוי. הספורנו אומר ביארתי הקודש ולא את המעשרות. הספורנו אומר ריבונו של עולם, באתי עכשיו הנה אל הכהן כדי להביא את המעשרות שלי. ואני בא להתנצל ריבונו של עולם. אתה יודע למה באתי אל הכהן? כי ביארתי בעצמי את הקודש מן הבית, אלמלא חטאנו בעגל, אז היה לי בחור בבית שלא הייתי יכול לתת את המעשרות. רק את הקודש הזה הלכתי וביארתי, והוא עבר אל הלוי. עכשיו אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, אתה בכל זאת השקיפה ממעון קודשך מן השמיים. הכהנים הם אלה שבעצם מבטאים את זה שלקחו לעם את הביטוי האישי, שכל בכור הוא הכהן בבית. הם אלה שתופסים את המשכן, הם אלה שיוצרים את שבט לוי. הבעיות הלאומיות שהתרחשו, התרחשו רק כאשר המלוכה והכהונה פתאום יעבדו יחד, והכהונה תתלבש על המלוכה. ערב חנוכה, הרמב"ן טוען שזה היה חטאם של החשמונאים, שכהנים לוקחים מלוכה, והסוף הוא הורדו. בני אלי, הכהנים שמבקשים לקחת את השיפוט. אותם כהנים, המפגש היומיומי שלהם עם כל העם, לא המפגש היומיומי עם מי שבא לבית המקדש להביא קורבן. המפגש היומיומי הוא ברכת כהנים. זו המצווה היחידה שכדי לעשות אותה צריך לעשות אותה באהבה. ומה הם עושים? הם מצטווים כך. סוף שני הפרקים המוזרים האלה, פרק ז', הפסוקים שלפני מה שנתחיל בחנוכה, את חנוכת המזבח ואת פרשת הנשיאים. כה תברכו את בני ישראל, אמור להם יברכך. שואלים הראשונים מיד, אמור להם יברככם. אם אתה רוצה לדבר על עם ישראל כיחידה אחת, אז זה אמור לו יברכך. אבל אין אמור להם יברכך. זה תפקידם של נציגי השבט שאמור לרכז את הכל. אנחנו אמנם מרכזים את הכל יחד, אבל אנחנו יודעים שלכל אחד יש את הברכה המיוחדת שלו. יברכך השם וישמרך אתה במלאכתך ואתה בתכונתך, אתה באופייך ואתה בעניינך. כל אחד הוא אחר, אבל את האחרות שלו הוא יגלה דווקא מתוך הכלל. את המימוש הפרטי שלי אני לא אגלה מתוך התנתקות מהכלל, אלא מתוך התחברות אליו. נדמה לי שאחת הבעיות, אולי הקשה, אולי לא, בעולם המודרני שאנחנו חיים, היא הניגוד הגדול בין הפרטנות, בין השאיפה האגואיסטית האישית, הפרטית, בין המימוש האישי שלי לבין המחויבות שלי אל הכלל, אל ההיסטוריה, אל העבר, אל העתיד. וכל סיפורה של התהוותו של העם, סיפור התהוותו של העם בתחילת במדבר, ועכשיו אני רוצה לנסות לברר, ועוד לפני כן כאן אצלנו בפרשה שלנו, כל הסיפור מרוכז סביב אותה בעיה. מה עשה יעקב בעצם? מה עשה יהודה ליעקב? יהודה, כדי ליצור, וזו הנקודה הקשה, יהודה והאחים מול יוסף, ודאי שלוחמים גם על בעיה של קטונת פסים, אבל הרי אנחנו רואים גם בהתחלה וגם בסוף, יש פה מלחמת אידאות קשה ביותר בין שתי תפיסות. במלחמת האידאות הזאת הכריע המנהיג שמוכרים את יוסף. ראובן שאל שאלה, ואף אחד לא ענה לה, גם יהודה לא. מה אומרים לאבא? כשעוסקים בדברים גדולים, זאת נראית שאלה מאוד מאוד רגשית, אבל היא באמת לא חשובה כשעוסקים בגאולה שלמה של כל העולם. נרגיע את אבא, נטפל בו אחר כך, ואמא, נדבר איתו. זה סיפור רגשי צדדי. יהודה הוא זה שהחליט שלוקחים את יוסף מאבא. לא עושה לו כלום. הוא פשוט לא נותן לו שדרכו הוא יוכל להמשיך להיות אבא ואבא ואבא. שום דבר, רק את אותה פעולה. זה מה שעושה לו עונן. זה מה שעושה לו בעצם שאלה, מפני שהוא מפחד כבר לתת אותו לתמר. שם מופיע הביטוי הקשה ביותר לדעתי בכל הפרשות שלא שמים לב אליו. אחרי שהטרגדיה הזאת משולשת, מתה גם בת שוע. יהודה נשאר לבד, כלום. והמילה שמופיעה שם זה וינחם יהודה. ויעל על גוזזי צונו. תמיד צרמה לי המילה, ורק היום כשנתתי דעתי עליה, נדמה לי שיש לה משמעות עמוקה עמוקה אחרת לגמרי. וינחם זו נשמעת מילה רגילה, אבל היא צועקת כשהיא מופיעה על הרקע של וימאן להינחם של אבא שלך. הרי רק כמה פסוקים לפני כן, בגללך אבא שלך לא מתנחם. אתה כבר התנחמת? אבל אולי כתוב פה הפוך? אולי יהודה בעצם התנחם כי הוא הבין את העונש? אולי וינחם יהודה זה אותו דבר, אבל יותר פשוט. הוא חטף וחטף וקלט מה זה שאבא לא רואה את בנו ממשיך את נכדיו. אולי על זה הוא מתנחם? אני גם הבנתי. לכן הוא ירד מעת אחיו. רק אחר כך יופיעו פרץ וזרח. לא הבנו מה רצו מיהודה. אמר צדקה ממני, הודה. צריך להבין את זה על הרקע הזה. יהודה בעצם התלבט בדיוק באותה התלבטות. מסתבר שהוא לא התלבט. גדולתו של יהודה שהוא לא התלבט. אבל הוא התלבט בדיוק באותה התלבטות. שני עוברים בתחילת החודש השלישי, כמשלוש חודשים, שהגיעו מזנונים, זנתה תמר כלתך. אתה יהודה. אם אתה מודה בזה, איבדת בכלל את הסיכוי שלך. במושגים אנושיים. אתה תודה בסיפור. לפני רגע אמרת הוציאו ותשרף. אשת איש. אם הוציאו ותשרף זאת אומרת שאתה רואה אותה כאשת איש, אחרת היא לא חייבת שריפה. אז באת על אשת איש. חשבת אותה לזונה. אתה בעצם עכשיו צריך להתלבט בין שני דברים. למה אתה מחויב יותר? לזה שאתה אבא של הבנים האלה, שהם עוד לא קיימים. אף אחד לא ידע כלום. יש המון סימני שאלה. אולי זאת עוד טרגדיה כמו אור ועונן. הרי יהודה חושב שהבעיות מתחילות מתמר. הרי הוא לא נתן אותה לשאלה, כי תמר היא הבעיה לפי הבנתו. הוא לא יודע את הסיפור. ורק רע בעיני השם זה סיפור בינו לבין המקום. וכשיהודה מחליט, צדקה ממני נתעברה, ואומר בבית דין, הוא מכריע הכרעה, שהיא התיקון למה שקרה אתמול בבור. לא אתמול, מזמן. וההכרעה היא, אני אבא של הבנים האלה. הרבה לפני שהורדתי מגדולתי או לא הורדתי מגדולתי. וזה בכלל לא משנה אם הם בנים או שני עוברים בחודש השלישי. אני אביהם. וזאת המחויבות. בערס ההתהוות של העם הזה, מתברר הבירור מה זאת משפחה. מה שקובע אומה זה לא תקסים של מדינה. אל הקדושת התא הזה הפשוט, הקדוש, הטהור, של המלאך הגואל אותי מכל רע, ויקרב בהם שמי ושם אבותיי, וידגו לרוב בקרב הארץ. אם זה עובר, יש אומה. אר לא הצליח לגלות איך מחברים את המימוש האישי שלי עם השאיפה הכללית שלי. אר לא הצליח לגלות איך מבטרים לפעמים על בעיה אישית כדי לבטא את הכלל שבסופו של דבר רק הוא יוביל אותי לבטא את עצמי. וצריך לדעת שבתחילת התהוותו של העם הזה, כבר אז התעסקו בבעיה הזאת. וצריך גם לדעת שבכלל לא חשוב לתורה אם בעינינו המודרניות זה מוסרי יותר או מוסרי פחות, מובן יותר או מובן פחות. בעיני הקודש ברוך הוא זה מושחת. רע בעיני השם. נקודה. הידיעה הזו חשוב שתהיה. עכשיו צריך לדעת איך מתמודדים איתה. כל העוסק, כל שאינו עוסק בפריה וריביה, היכול ואינו עוסק בפריה וריביה, הרי זה כאילו ממעט את הדמות, אומרים חז"ל. מלך מלכי המלכים כביכול. הרי זה כאילו שופך דמים, ממשיכים חז"ל. זה לא נפקמינה להלכה לבית דין. זו נפקמינה להבנה הערכית המוסרית של עם שהולך ונותר. רק על הרקע הזה, ובזה אני עומד, כמה עוצמה יש לפגישה היחידה של הסבא יעקב עם הנכדים האחרים שלו. היחידה שמתוארת במקרא. ישראל חולה ויושב על המיטה. והתחזק ישראל. יוסף מגיע אליו עם בניו. יעקב רואה אותם, מנשק אותם ומחבק אותם. הוא אומר ליוסף, ראו פניך לא פיללתי, והנה הראני אלוהים גם את זרעך. זה מה שרציתי. ואחרי הדיבור המופלא הזה, הוא פונה ליוסף ושואל אותו, ופעם נגענו בזה, אבל היום אני רוצה ללמוד את זה ובזה לגמור על הרקע של הדברים הקודמים. הוא פונה אל יוסף ורואה את שני הנכדים. 17 שנה הוא כבר במצרים. אני לא צריך לא חז"ל ולא רש"י כדי להבין ברור שאפרים ומנשה קרובים מאוד לסבא. לא רק מפני שהם קרובים מן הסתם כמו כל אחד אחר מן הנכדים, אלא כשמוקמת הקהילה היהודית, השטייט ליהודי בגושן, סביר להניח ששני בני המלך המצרי, המשנה למלך, צריך לזכור, פרעה זו חותמת גומי, יוסף, המשנה למלך, על פיו אישה כל דבר, רק הכיסא יגדל ממקה. צריך לתפוס שאפרים ומנשה, הכוח שלהם להכניס ולהוציא ולהוציא ולהביא, הוא פשוט ברור לגמרי, לא צריך להסביר כלום. יעקב אמנם חולה, עיני ישראל כבדו מזוקן, אבל הוא רואה נהדר. הוא רואה נפלא, עד כדי כך הוא רואה שכשהוא מחליט לברך את אפרים ומנשה, והוא מחליט לקחת קודם את אפרים הצעיר ואחרי זה את מנשה הבכור, ויוסף מנסה להפוך. יעקב אומר לו בעברית מאוד יפה, אבל בן יקר, הרבה לפני שנולדת כבר עשיתי את זה. אני מכיר את העסק. וואה, כמה שאני מכיר איך הופכים ילדים בברכות. ידעתי, בני, ידעתי. מזמן אני יודע איך עושים את זה. גם הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל, וזרעו יהיה מלוא גויים. דרך אגב, אני גם יכול ללמד אותך עוד דבר טכני בתור משנה למלך. לא צריך תמיד להפוך את כל החדר, אפשר פשוט להפוך את הידיים. ויסתכל את ידיו. זה סתם כלל, כדאי לך לחשוב עליו. והמון דברים. הפכת? אני גם יודע, אבל אני לא צריך לזוז גם. פשוט הידיים מסתדרות. הוא רואה הכל. ובכל זאת הוא שואל שתי מילים הכי קשות שיש, אני חושב, בספר הזה. הוא רואה את הילדים האלה שהוא מכיר. ושואל את האבא, מי אלה? וירי ישראל את בני יוסף. לא יעקב, ישראל. עם ישראל, יחד עם ישראל, רואה אותם. ויומר מי אלה. שני נכדים אני כבר הכרתי. לא כתוב כלום על הקשר בין סבא לער ועונן, למשפחת יהודה, לפרץ וזרח. בהחלט כתוב כל הזמן שיעקב רואה את יהודה כזה שאיתו צריך לדבר עם יוסף, ואת יהודה שלח אל יוסף להורות לפניו גושנה. את יהודה הוא שולח אל יוסף. אני כבר הייתי בסיפור של נכדים, ואני עכשיו רוצה לשאול שאלה אמיתית. 17 שנים אני כאן. הנכדים האלה נראים אחרת מכל הנכדים האחרים שלי. למה הם נראים אחרת? מאוד הגיוני. כי הם הבנים שלך. גדלו פה במצרים, לאבא שלהם קוראים בשם מצרי יפה, משכיל כזה, צופנת פענח. יש להם הרכבת משנה. הם מדברים מצרית לא עם מבטא כנעני יהודי אידי שהגיע מארץ ישראל. הם לבושים אחרת לגמרי. כל העסק לגמרי שונה. כל היהודיות הגטואית של הנכדים האחרים בכלל לא תפסה אותם. אני יכול לשאול אותך עכשיו שאלה שרק סבא יכול לשאול רק אבא, ורק שנייה לפני שהוא הולך למות. את האמת. אני יודע מי הם. תגיד לי את האמת. הם משלי או לא? מי אלה? הם ימשיכו? מה יש מתחת לבגדים שלהם? הם גם הנכדים שלי? או שעכשיו אחרי 17 שנה יהיו להם סיפורים נפלאים על הסבא ועל הקשר ועל היסטוריה ועל פולקלור יהודי עתיק. מי אלה? ויוסף עונה לו תשובה פשוטה, קצרה. ויומר יוסף אל אביו, בני הם. אתה תרשה לי לומר, אבא, אתה יודע למה הם לבושים אחרת? אתה יודע שאם אתה לא היית מלביש אותי אחרת, שנינו לא היינו פה? אתה זוכר שאני הייתי לבוש אחרת פעם? אתה הלבשת אותי אחרת. אתה החלטת שיוסף צריך להיות לבוש כך. כנראה שידעת שעם כתונת הפסים הזאת אני אצטרך ללמוד כל החיים שלי איך מתלבשים אחרת ונשארים אותו דבר. זה כנראה היה השיעור שביקשת להעביר לי. היו לך שני נכדים אחרים שהתלבשו כמו כולם, אבל בפנים הם היו אחרת. אתה עכשיו מחזיק שני נכדים שמתלבשים אחרת, אבל בפנים הם הכי אותו דבר. בני הם. הם לבושים כך, כי אותם נתן לי אלוהים בזה. האם הסגנון הזה של בני הם אשר נתן לי אלוהים לא מוכר ליוסף מהפגישה פעם פעם של יעקב עם עשיו, כשהוא שאל אותו, מי לך כל המחנה הזה? והוא ענה לו, הילדים אשר חנן אלוהים את. פה הוא נתן לי אותם, ופה לימדתי אותם איך מדברים מצרית כמו מצרים. וכל פעם ששואלים אותך איך קוראים לך, אומרים, עברי אנוכי. כי גונוב גונבתי מארץ העברים. אני הבן שלמד שבעולם הזה החלומות שלי לימדו אותי, חייבים להתלבש לפעמים כמו מלאכים זרים. האחים שלי לא הסכימו עם החלומות. זה אני חלמתי. ובפעם הראשונה שהסתבכתי עם בגד מצרי, צעקתי שאני איש עברי. זה היה אצל אשת פוטיפר, כשהיא עזבה את בגדי בידה. ואז בפעם הראשונה נאמר כאן על אדמת מצרים, ראו, הביא לנו עבד עברי. והעדפתי להיות עבד עברי, ולא אדון מצרי. ואלה הבנים שלי, שלבושים כמוני, ונראים כמוני, וחיים כמוני. ויאמר, כך הם נע אליי ואברכם. ומה הברכה שהוא מברך אותם? האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו אברהם ויצחק. האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה. המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים. באיזו ברכה? תגיד משהו, וייתן לך האלוהים ורוב דגן ותירוש. תאמר משהו כמו שאבא שלך אמר לך. יעבדוך עמים, משהו. יש לי ברכה אחת. שכשיראו אתכם ידעו מי סבא, ושאתם תדעו מי הנכד שלכם. זו כל הברכה. זה פסוק מוזר, אומרים אותו כל יום. מה הברכה בפסוק? ויקרב בהם שמי ושם אבותיי. לא כמו ער ועונן שתמיד ידעו שהוא בחור יהודה והסבא שלו זה יעקב, אלא גם וידגו לרוב בקרב הארץ. זה המלאך הגואל. ואותנו הוא מוסיף ומברך עוד ברכה אחת. ישמחה אלוהים כאפריים וכמנשה. בך יברך ישראל לאמור, הבא לברך את בניו, כך הוא מברך. דיברנו פעם על זה. הבא לברך את בניו, אבא, יהודי, שבא לברך את בניו, מברך אותם בברכה היחידה שהסבא היהודי ברך את נכדה. יש המון ברכות שאבות נתנו לבנים. אחת שסבא נתן לנכדים. כי אפשר לטעות בגלל הבגדים. והברכה היא שגם אם אתה נראה כמו אפרים ומנשה, שתהיה כמו אפרים ומנשה. יסוד כל הפרשות כולם, הוא שלפני שרצים לקיומה של אומה, מתברר הכל במבחן של האבא והבן והנכד, של הבית, של המשפחה. לא נספיק, עברנו את הזמן מזמן. אני לא מסתכל כדי לראות כמה, אבל אני רק מילה אחרונה. כל עניינו של הנס של פרסום מייניסה של חנוכה, שחזרנו ונהיינו עם, יבוא לידי ביטוי בהלכה שלא תמיד נותנים עליה את הדעת. חייבים לפרסם את הנס. אבל איפה? תח ביתו מבחוץ. בדרך כלל כשעם רוצה לחגוג פרסום של משהו, הוא מזמין את כולם לכיכר. יהודים מפרסמים את הנס על פתח הבית. בחוץ, אבל על פתח הבית. מזוזה מימינו ומנורה משמאלו. מי שיודע לפרסם את הנס על פתח הבית, יודע שגם בשעת סכנה, שהוא צריך להניח את הנר על שולחנו בתוך הבית סגור, דיו. כי פרסום הנס הוא הוא הויקרב בהם שמי ושם אבותיי, וידגו לרוב בקרב הארץ. ערב טוב וחנוכה שמח.